הנושא שאנחנו נלמד אותו היום נוגע כבר לימים הנוראים. אנחנו נמצאים בחודש אלול, ראש השנה עוד מעט. מישהו כאן מעוניין לחזור בתשובה אולי? אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט. למה? כי יש הרבה עיכובים בדרך. בעיקר בין אדם לחברו. לפעמים אדם חי עם אנשים שהוא... איך אומרים, לא חי איתם כל כך בשלום או משהו כזה. הוא רוצה לתקן, אבל הוא לא יכול. קשה לו. מסיבה זאת או מסיבה אחרת. הדבר קשה.
יש לי שאלה אחת. שואל אותך, אמרת שאתה מתחיל לעבוד בשבת.
אני באמצע השיעור.
אז אתה לא צריך להביא את הבן שלך לתורה, להביא או לא להביא? אני באמצע השיעור.
סליחה. ויש עיכובים. כל תיקון, אדם רוצה לתקן דברים. יש דברים שהוא יכול לתקן, דברים קלים מאוד. אבל יש דברים שהם קשים, הם לא פשוטים. ואיך עושים את זה? למרות שאתה רוצה, אתה מנוע מלתקן מסיבות אובייקטיביות, מסיבות... זה בלתי אפשרי, לפחות כרגע. אז זה הנושא שהרב כאן עוסק בו. איך בכל זאת עושים תשובה במיוחד, כל יום, אבל במיוחד בימים האלה, למרות שיש עיכובים ויש דברים שלא מאפשרים לנו לתקן את מה שהיינו מעוניינים לתקן. בואו נראה את הדברים בתוכו. תפתחו בבקשה בדף קוף למד וו. קוף למד וו, פרק י' זין, סעיף ב'. פרק י' זין, סעיף ב'. סעיף ב', סליחה. כשרוצים באמת לשוב, אדם רוצה לעשות, לתקן, לשוב. אף על פי שמעוכבים בשביל כמה מיניות, שאתה רוצה, אבל אתה מעוכב מלחזור, לתקן את מה שצריך לתקן. כמו, נתן דוגמה, כמו מחמת בלבול דעת, או בגלל שאתה חלש פשוט, או חלישות כוח, או מחמת יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו, זה לא תלוי רק בך, וכולי. ואתה מנוע לתקן את מה שאתה רוצה לתקן, אבל אתה מנוע, אתה לא יכול לתקן את הדבר. אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, ואדם כזה שהוא מודע לחסרונותיו ולצורך לתקן והוא לא יכול, צר לו מאוד על הדבר הזה, כואב לו מאוד. והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו, והוא מודע לזה שהוא לא יכול לעשות את זה באופן היותר טוב ויותר שלם. אז מה לעשות במקרה כזה? מה עושים במקרה כזה? אדם רוצה, איך אומרים בצבא? המפקד, אני רוצה, אבל אני לא יכול. זה בדרך כלל עושים חיילים שהם לא רוצים. אז אומרים, אני רוצה, אני לא יכול. אבל כאן אתה באמת רוצה, משתוקק לתקן דברים כאלה, אבל אתה מרגיש שאתה מנוע מהדבר הזה. אתה לא יכול לתקן את הדבר. איך להתמודד עם המציאות המורכבת הזאת? רצון טוב מצד אחד, יכולת לממש אותו מצד שני. על זה מרחיב כאן הרב את דיבורו. דיבור, במיוחד בימים האלה, ימי התשובה. אז אחד הדברים, לא נוגע ישירות לזה, אבל מה שנוהגים, למשל, בימים האלה, שזה חלק מתהליך התשובה, ששולחים איגרת... לראש השנה, לחברים, למשפחה קודם כל, לידידים, חברים. היום משום מה לא שולחים איגרות, אני לא יודע למה לא. הדואר אולי לא כל כך בסדר, אבל, אבל יש גם כלים אחרים. אני יודע לשלוח אס-אמסים, איך אומרים, אמלים, דואר אלקטרוני. יש כל מיני דרכים. איך קוראים לזה? יש להם... וואסטאפ. כל מיני דברים כאלה. למה אני אומר את זה? המנהג הזה שהשתרש בעם ישראל, לפחות בצעירותי, אני זוכר, זה היו שולחים, ממש...
שנה טובה.
שנה טובה, היו שולחים דבר כזה. היום כמעט לא... פה ושם יש... אבל זה מנהג ששורשו במה שהרב אומר כאן. מגיע ימים נוראים, אתה צריך לשפר עמדות, לתקן את הקשר שלך עם כל מי שאתה קשור אליו. איך? שולח לו איגרת ברכה, מברך אותו. זה חשוב מאוד. בכלל צריך לדעת, במשפחה, החברים, הנושא של קשר בין, בתוך המשפחה או בין החברים, הנושא הזה הוא מאוד חשוב. וצריך תמיד לחזק אותו, או מה שנקרא, לעבות אותו, שיהיה קשר עבה ולא דק. מה זאת אומרת? צריך להבין, יש לך משפחה, יש לך דודים, יש לך משפחה קרובה, משפחה רחוקה וכל זה. אז יש כל מיני טיפוסים. יש טיפוסים כאלה שכל הזמן מדברים אחד עם השני. ואני השבוע פגשתי, איזה יום היום? השבוע, כן. פגשתי יהודי אחד, הייתה לו דודה נפטרה, דודה ערירית לבד. אז הוא אמר לי, תראה, אני דיברתי כל יום עם הדודה שלי. הוא גר בכלל במקום אחר, בטלפון. שעה, שעתיים, דיברתי איתה, למה אני ידעתי שהיא ערירית, היא לבד. ואדם שהוא ערירי והוא לבד, לפעמים אף אחד לא מדבר איתו, פשוט לא מדבר איתו. אין מי שמטלפן עליו, דיברתי איתה, כל יום דיברתי איתה. והיא הייתה כבר אישה מאוד זקנה, בכל זאת, הוא אומר, וזה פשוט נתן לחיים הדבר הזה. אותו דבר גם בתוכנו. כל אחד יש לו משפחה וחברים. אבל יש כאלה שהקשר שלהם איתם חזק. יש כאלה שהקשר הוא כמעט כל שמדברים. יכול לקרות דבר כזה? יאמר דרך אגב לזכותה של אשתי שתחיה. כל היום, בטלפונים המשפחה והחברים והידידים, היא אומרת לי, והיא אומרת גם לילדים שלנו, תדברו ביניכם, תגידו, תדברו משהו, תהיה בתיאור בקשר. ההוא יש לו יום הולדת, זה נולד בן, ההוא יש ברית, תרימו טלפונים, תגידו מזל טוב, תגידו זה. היא צודקת או לא? צודקת מאוד. צודקת מאוד. הקשר הוא דבר לא מובן מאליו. אם לא מטפחים אותו, אם לא לוקחים יוזמה, ומעבים אותו ויוצרים קשר, אז לפעמים פתאום נזכרת אחרי שנה, מה שלומך? איפה אתה? מה? אני דוד שלך, דודה, איפה היית כל השנה? היא לא אומרת את זה, אבל היא מרגישה את זה. הדבר הזה. אז צריך לעבות את הקשר. שאלנו לגבי אם יש מניע, אדם מנוע מכל נסיום. אבל צריך לזום את הקשר בין אנשים. למעלה גם יש סיכוי לתקן את הדברים שמנויים. אבל אם אתה לא מדבר אף פעם עם אותו אדם שיש לך קפד עליו או יש לו קפד עליך או משהו כזה, אז איך יהיה שלום? איך בכל עוד לא צריך להתייאש. למרות המיניות שיש לנו לתיקון בין אדם לחברו, צריך, איך אומרים, לא לשכוח את מי שצריך לא רק בראש השנה אלא בכלל כל השנה למצוא קשר. בכל זאת אומר, לפעמים האדם מעוקב בדבר הזה ויש לו צער גדול על הדברים האלה. מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, זאת אומרת, לא התייאשת, אתה רוצה, אתה לא יכול, אבל אתה רוצה. עצם הרצון שאתה רוצה, כתוב בתהילים, אנחנו רואים את זה כל יום, פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצון. אז יש לזה הרבה פירושים, אבל בהלכה כתוב שלגבי פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אתה חייב להתכוון. אם לא התכוונת ופותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צריך לחזור ולהגיד את זה עוד פעם. כמו שמע ישראל, או כמו אבות ב-18. צריך לחזור ולומר את זה עוד פעם. מה המיוחד בפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שאומרים באשרי יושבי ביתך? מה המיוחד בו? אלא, הפירוש הפשוט של הדבר הזה, וגם העמוק בדבר הזה, מי פותח את ידיו? מי? הקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. פותח את ידיו. הוא נותן לנו רצון, זה האמת. האלוקים נותן לנו, הרצון הפרטי שלנו, הבחירה החופשית שלנו, נאמר, זה הרצון שלנו, מקורו ברצון האלוקי. הוא רוצה שאנחנו נהיה בני אדם בעלי בחירה חופשית, ונרצה וכל הדברים האלה. הרצון זה דבר עומד ביסוד כל החיים, הרצון הטוב, ככה אומר כאן הרב באחד המקומות. לכן, אם אתה רוצה לתקן, אתה רוצה לשנות, אתה רוצה לעשות תשובה בדבר זה או אחר, אל תתייאש. הייאוש זה אומר, אין לי כבר רצון לדבר הזה. תרצה. לקח לנו לעם ישראל 2,000 שנה. זה קצת זמן, נכון? 2,000 שנה עד שהגענו לארץ ישראל. למה? לא איבדנו לאורך 2,000 שנה את הרצון לעלות לארץ ישראל. תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמרנו כשהיינו בגלות כל כך הרבה פעמים, עם כל הלב. אז הרצון הוא החיים. זה הפירוש שלנו, פותח, מסביע לכל חי רצון. מי שרוצה הוא חי. אני נוהג לומר כאן, על אנשים, יש אנשים רציניים ויש אנשים לא רציניים. מה ההבדל בין אדם רציני לאדם שהוא לא רציני, מי יודע? מה ההבדל? אדם רציני, מה, הוא יודע מה הוא רוצה. אדם לא רציני, מה זה? הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע, הוא איבד את הרצון, לא יודע, בלבל, מה שנקרא, לא יודע מה הוא רוצה. לא פעם אני שואל את האנשים שאני פוגש איתם, תראי, אתה יודע מה אתה רוצה בכלל? לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. מה זה לא חשבת? אתה צריך לקבוע על עצמך מה אתה רוצה בחיים. כל אחד לפי משהו, נאמר ככה. אבל אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז איך קוראים לך? אדם לא? לא רציני, אתה לא רציני. אתה מבולבל לגמרי. הוא לא יודע מה הוא רוצה. לכן אומר, כשאדם, למרות שהוא מעוקב מדברים כאלה ואחרים, ותמיד יש עיכובים, אנחנו לא מלאכים, כל אחד יש לו את העיכובים שלו. אבל בכל זאת, לא לאבד את הרצון. א', בגלל שזה כתוב, אדם צריך לרצות לתקן כל החיים. ב', צריך לזכור שיש אלוקים בתמונה. מה זאת אומרת שיש אלוקים? מי שמאמין באלוקים, הוא לא רק מאמין במציאות האלוקים, במציאות השם, אלא הוא מאמין גם ביכולת של האלוקים. שהקדוש ברוך הוא יכול, לא סתם יכול, כל יכול. מה זה כל יכול? מה זה כל יכול? לא מוגבל. כשהאלוקים רוצה, כשהאלוקים רוצה, הוא מוגבל או לא מוגבל? איך אתם יודעים?
מרגישים.
מרגישים. הלימוד הגדול של האלוקים לא מוגבל, שאנחנו כאומה לומדים, זה מיציאת מצרים. מיציאת מצרים היינו בממתת שערי תאומה, מיואשים לחלוטין, לכאורה. לא יכולנו להרים את הראש. מאות שנים בחושר, בעבדות. ופתאום הבורא העולם, שהוא כל יכול, הופך את הכל על קרה תוך 18 דקות. למה? תשאלו אותי למה. כי הוא רצה. הוא לא מוגבל, לא בזמן, לא במקום, הוא לא הטבע, קרא את הים סוף, עושה הכל, הכל. דרך אגב, אני בדקתי את זה בכוזרי, הוא אומר, זה לא רק אז, גם היום. רק אנחנו שבועים בעולם טבעי, עולם חומרי, עולם זה, לא כל אנחנו חושבים שאנחנו מוגבלים. אבל האמת שהאלוקים, כשהוא רוצה, יש סייעתא דשמיא. גדולה, והכל משתנה מקצה לקצה. לפעמים אנחנו רואים את זה, לפעמים אנחנו לא רואים את זה, אבל ביסוד הכל, כל מה שאנחנו רואים וחווים, ומרגישים עומד הרצון האלוקי. זה יסוד כל זה. והרצון האלוקי כמובן הוא לא, הוא לא... לכן, גם כשאתה מנוע ואתה לא יכול, קח מחשבון שאתה לא השחקן היחידי בתמונה. יש גם הבמאי הראשי. מי זה הבמאי הראשי? בורא עולם. וכשהוא רוצה, הכל מתהפך. אבל הוא גם רוצה את הרצון שלך. זה לא מספיק. גם הרצון שלך הוא חשוב. אתה צריך להביע את הרצון הזה, זאת אומרת. להגיד, אתה רוצה משהו, ילד? תצאו. זה הילדים שלך? איזה מותק, כמו שאני. איזה פאות נחמדות. יש לכם אבא טוב? יש לכם אבא טוב? איך אני יודע?
מה?
איך אני יודע שהוא טוב?
כי הוא טוב.
איזה ילדים טובים יש לך. אוהבים אותך. זה מה שאומר כנראה, למרות שיש מניעים, לא לאבד את הרצון. הרצון זה היסוד. מי שחי, יש לו רצון. מי שאין לו רצון, הוא כאילו לא חי, הוא לא... אין בו את החיות החיוניות. מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, למרות שאתה כרגע לא מסוגל לדבר הזה, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המיניות, צריכים לקבל את ההערה הזאת למרות העיכובים של התשובה בתור תוכן המתאר והמקדש, למרות שלא מדובר כאן על מעשה, אלא רק על רצון. אז גם הרצון הזה, שאתה רק רוצה לתקן, הוא עומד ביסוד הכל. לא צריך להרים ידיים. עד שלא יזוז מפני העיכובים של אי השלמת התשובה, מכל רוממות ומכל עלייה רוחנית שירויה לו. על פי קדושת הנשמה וצוויונה הקדוש. השם נתן לנו נשמה תורה, נשמה קדושה, ותזכור שביסוד הכל באמת לא רק הרצון שלך עומד, אלא גם בורא עולם, רצונו של הקדוש ברוך הוא עומד ביסוד הכל. עד לכאן אני מדבר באופן פרטי, כל אחד מאיתנו לא צריך להתייאש משום דבר. וגם צריך לדעת להתמודד עם הקשיים, הדברים האלה. יש מדרגות מדרגות בבני האדם. יש אנשים שהם בעלי אישיות חזקה יותר, והם מתמודדים ולא מאבדים את החזון שלהם, את הרצון שלהם, את מה זה, למרות כל הקשיים. יש אנשים יותר חלשים שאצלהם באישיות, אם יש להם איזה קושי כזה קטן או אחר, הופ, מרימים ידיים, גמרנו. אז זה טעון שיפור. שיפור באישיות של הבן אדם. איפה אפשר לשפר את האישיות של הבן אדם? איפה אפשר לתקן? מכון מי אמר מכון מי? זה נכון? לא פעם אני פוגש כאן אנשים שהם לא מחייכים בכלל. זה כבר שנים, הם עצובים. הם לא, למה? הם לא אופטימיים, הם כל הזמן יש להם מחשבות פסימיות כאלה ואחרות. אחרי שהם מתחזקים, הם באים למכון, פתאום אתה רואה אותו מתחיל לחייך. אני אזכר פעם, היה כאן בחור אחד, דווקא צעיר יחסית, והבחור הזה, הוא בא לכאן, והוא לא חייך. זה היה כל כך עצוב. שאלת לו, כמה זמן אתה עצוב? הוא אומר, כבר שנים רבות. הוא עצוב. טוב, התחיל ללמוד לאט, 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 לאט. היום אני פוגש אותו לפעמים, עכשיו כבר מבוגר יותר, לא מפסיק לחייך. מה זה החיוך הזה? אופטימיות, שמחה, חיים. זה החיוך, זה מבטא את כל הדבר. למה קראו ליצחק יצחק, אתם יודעים? מישהו ראה פעם את יצחק אבינו?
יצחק שרה בקרבה.
אה?
יצחק שרה בקרבה.
כן, זה נכון, את יצחק שרה. אבל למה קראו לה יצחק? אתה פגשת את יצחק פעם? אני פעם הסתכלתי בעקדה, מישהו היה בעקדה כאן? אתם לא קוראים תורה, מה זה? לפי האדם כשהוא קורא תורה, הוא צריך להזדהות עם הדבר. כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שאדם יש לו דמיונות. אז הוא אומר, גם צריך לכוון את הדמיונות שלך. לא רק את המעשים, לא רק את המחשבות, אלא גם את הדמיונות. אז הכוזרי בשער השלישי, כמדומני, הוא מדבר שם על החסיד. הוא אומר, החסיד זה אדם שהוא שולט על כל הכוחות שלו. ומכוון אותם. עכשיו, מה הוא עושה עם הדמיונות שלו? וכל אדם יש דמיונות. נותן פקודה לדמיון. דמיון, בוא תדמה לעצמך שאתה במעמד הר סיני עכשיו. תעצום את העיניים, תתחיל לדמות שאתה במעמד הר סיני. תעצום את העיניים, אתה בקריאת ים סוף. כך הוא מסביר. אדם צריך לדמות לעצמו שהוא במעמדים ההיסטוריים האלה, כמו יציאת מצרים, כמו מה... ובין השאר, תדמה לעצמך שאתה עכשיו בעקדה. מה זאת אומרת לדמות עצמך? תתבונן בפנים של אברהם אבינו. תתבונן בפנים של יצחק. איך זה נראה? איך זה נראה הפנים שלו? מה אתם רושים יצחק? הוא בכה או צחק?
שמח.
לכן קראו לו צחק. יצחק. יצחק צוחק, כל היום צוחק. רגע, הולכים לעקוד אותך וכל זה, מה הוא עושה? איך זה יכול להיות דבר כזה? אבל הוא, האמונה שלו, או רצון שלו לעשות רצון השם, הוא כל כך חזק. הוא אומר, אני מוכן בשמחה למסור את חייו, רק לעשות, חיי רק לעשות רצון השם. זה יצחק. לא נאבד את הרצון, כן.
זה אנחנו רואים בפרשת עקדה. כתוב שם שלוש פעמים יחדיו. בהתחלה, והפכו ביחד אברהם ויצחק. אברהם יודע מה הוא הולך לעשות, יצחק לא יודע כלום. אותו נאבקו. אחר כך הוא אומר לו, זה הקדוש ברוך הוא לנו בני. זאת אומרת, יצחק הבין שזה הוא
הקורבן.
הוא הקורבן. וגם כן יחדיו. כשחזור לבאר שבע, גם כן, גם כן
יחדיו,
זאת אומרת, תמיד
היו באותו רמה. אז זה מה שאומר כאן הרב בעצם. אדם צריך תמיד להאמין שהקדוש ברוך הוא איתו בכל מצב וכל זה, ולמרות שהוא מעוקב, יש לו הסתר פנים ודברים האלה. הגמרא במסכת עבודה זרה מביאה דברים בקשר למה שאנחנו רואים כרגע, שלעולם אדם לא התייאש. אז אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הביא את חטא העגל לא בגלל שישראל הם חטאו משהו כזה. הרי כתוב, מי הייתן והיה לבבם זה כל הימים שהם אמרו עם ישראל, דבר, דבר, דבר עם משה, אנחנו אין לנו כוח לראות את המראות הגדולים האלה. זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי, איזה יראת שמיים יש לכם, היא גדולה. הלוואי שהיראה הזאת תהיה לכם כל... זאת אומרת, במעמד הר סיני כולם היו ביראת שמיים עצומה ובדבקות עצומה וכל הדברים האלה. אז איך אפשר להבין שבמצב כזה נפלא הם עשו את העגל? זה סיפור אחר. אבל הגמרא אומרת, שלא, הוא, הקדוש ברוך הוא סידר ככה, שהם יחטאו בעגל. למה? כי מאחרי זה, בכבר אחרי יום כיפור, בנו את המשכן. שאפילו שהם חטאו בעגל, במעמד הר סיני, כן? בכל זאת, למרות הכל, אפשר לחזור בתשובה. ולא להגיד, להתייאש. אותו דבר לגבי דוד המלך. כתוב ל... דוד המלך בהחלט בת שבע, מנדה אמר שהוא חטא. איך יכול להיות שדוד מלך ישראל, אדם בעל אישיות כזאת אצילי, כתב את תהילים, הנהיג את עם ישראל, עולה בחטא בדבר כזה כמו בת שבע. והוא עוד מעיד על עצמו, ליבי חלל בקרבי, אין לי יצר הרע. אלא אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא סיבב את זה שהוא יחטא, ויחזור בתשובה. למרות שהוא עשה את זה. אומרת הגמרא, למה? דוד הקים עולה של תשובה. עול, מה זה עול? אדם לפעמים, שהוא עושה חטא, החטא הוא כל כך גדול, שהוא אומר, אין כפרה. אין כפרה. למשל, מישהו לא עלינו, פגע במישהו, פצע אותו, או הרג אותו, או משהו כזה. אז אדם יכול להגיד לעצמו, מה אני אעשה תשובה? כבר נעשה כל הנזק. אי אפשר לעשות תשובה על דבר כזה. ואז הוא התחמק מתשובה. בשם התירוץ הזה, כי החטא הוא כל כך גדול, שהתשובה לא תעזור, לא תעזור כשום דבר. באה התורה ללמד, זה לא ככה. גם במצבים כמו חטא העגל, וכמו חטאו של דוד, גם אז אתה צריך לעשות, למרות שזה דברים קשים ביותר, לעשות תשובה. אתה לא צריך להתייאש מהתשובה. למה? כי זה לא רק עניין שלך, זה גם עניין של הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. הוא רוצה שתחזור בתשובה. אתה יכול ללכת נגד הקדוש ברוך הוא? מישהו כאן יכול ללכת נגד הקדוש ברוך הוא? הוא לא יכול. למה? השם רוצה שתעשה תשובה, ואתה בתירוצים שלך, שכאילו זה חטא כזה גדול, שכבר אי אפשר לחזור, זה לא ככה. אתה בכל מצב יכול וצריך לעשות תשובה. בכל זאת, אומר, יש עיכובים לאדם, אבל לא צריך להתייאש ולרצות לפחות לעשות תשובה. כאן זה עד כאן הפרטיות. עכשיו לגבי האומה, הוא עובר מהפרט אל הכלל. וכשם שזהו כלל גדול אצל היחיד, לא לאבד את הרצון לתקן, לעשות תשובה, ככה הוא אצל הציבור בכללותו, אותו דבר בדיוק. הערת התשובה ישנה בישראל תמיד. התעוררות חפצה של האומה בכללה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה, ואל תכונתה באמת, אור של תשובה יש בה. שיבת ציון, כל המהלך של תחיית עם ישראל בארצו, שאנחנו היום שותפים לה, עדים לה, שייכים לה, זה תשובה גדולה. כל הדבר הזה. למרות כל הקשיים, למרות כל מה שעברנו. זה צריך לזכור את זה. ולא רק, צריך גם להודות לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. יהיו דורות שלמים, 2000 שנה, לא זכו לה. למתנה הגדולה הזאת לשוב הביתה. איך הוא קורא לזה? לשוב אל מהותה, אל המהות שלנו כאומה, אל יהודה של האומה, אל רוחה, אל תכונתה באמת. זה רק בארץ ישראל. והיום אנחנו באיזה ארץ? ארץ ישראל. ישראל או ישראל? אתם בעמק ישראל. בישראל שם מרגישים את זה ממש. בארץ ישראל. אז כל הדבר הזה אומר, כמו שלא צריך לאופן אישי לאבד את הרצון לתקן, גם באופן ציבורי לא צריך, באופן לאומי לא צריך. הרצון הזה החזיק אותנו 2000 שנה, והנה היום אנחנו מקשימים את הרצון הזה. לכן לא צריך להתייאש בשום מצב. אור שתשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. ושבתי עד השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך. שם מדובר על זה שעם ישראל שב לארצו. התשובה היא תשובה פנימית, רצונית, כמו שראינו. אלא שהיא מכוסה בהרבה מסקים, חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה, לעכב את האור העליון, אור התשובה, והופיע עלינו במהרה בימינו. אמן. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו בדור שלנו, זוכים באמת לממש את כל הרצונות והתפילות והבקשות של עם ישראל במשך 2000 שנים. יישר כוח.